שיעור אחרון, דפים למד למד א', יותר דיוק, כפתת עמוד ב', עד למד א' עמוד א', שזה עמוד קצר, זה העמוד האחרון של המסכת. אנחנו נקרא סיום של מסכת עניש, לא מנוחות מי שפרגנו לעצמם ככה חצי שעה כל יום, או קצת יותר מחצי שעה, אבל בכל מקרה יש הכוח לכל מי שהגיע עד כאן. אנחנו בכפתת עמוד ב', מדברים היום, מסיימים את מסכת הענית עם התענית, שזאת תשעה באב, אבל גם על הנחמה שאחריה. אנחנו מתחילים, אנחנו בכפתת עמוד ב', מדברים על, על המושג שבוע שחל בו, השבוע ש, שבוע שבעצם תשעה באב נמצא בתוכו, שהוא הכי חמור מבחינת מנהגי האבילות. חשוב להבין לפני שאנחנו מדברים שלא ננסה להשוות את מה שאנחנו רואים בסוגיה ובין מה שאנחנו יודעים מההלכה. עם השנים, עם התקופות, הצטברו מנהגים שמעבר למה שנפסק בגמרא, אז אנחנו לא מדברים עכשיו על מה שאנחנו מקיימים היום בפועל ההלכה, אלא על הבסיס, על הדין הבסיסי. במצבים מסוימים יש נפקמינה, יש השלכות, למשל מצבים כמו שלנו, שעת הדחק, משנה מה, אז במצבים כאלה משנה מהו דין הגמרא, מה נפסק אחרי זה להלכה על פי המנהג. בכל מקרה אנחנו עכשיו מתמקדים בסוגיה שלנו בגמרא, ואנחנו עצרנו, לא זוכר, אמרנו את המשפט שלך רבי יצחק בר גיורא משמד רבי יוחנן, אף על פי שמרו כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ, אבל אסור ללבשם בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. כן, כלי פשתן, הגיהוץ שלהם לא נחשב, אבל אסור ללבוש אותם, זה נחשב ללבוש בגדים מגוהצים. אמר רב, לא שנו אלה לפניו, אבל אחריו מותר. כלומר, מה קורה בשבוע שחל בו תשעה באב? למשל, כמו שציין השנה ביום חמישי. אז מה קורה, האם ביום שישי אחר כך זה עדיין נחשב אותו שבוע, או שזה כבר כן, כבר עבר תשעה באב, אז זהו, נגמר. ניקח דוגמה יותר מעשית, יום שלישי, תשעה באב ויום שלישי, יש אחר כך רביעי, חמישי, יש עוד חצי שבוע אחר כך, האם זה עדיין נחשב השבוע של תשעה באב, או שזהו, ברגע שנגמר תשעה באב, אז נגמרו המנהגים של האבילות. יש בזה מחלוקת. אז רב אומר שאחריו מותר, שמואל אמר אפילו אחריו נעמי אסור, השבוע שחל בו זה כל השבוע, מתי ושבת שחל להיות תשעה באביות בתוכה, אסור לספור ולכבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. כיצד? חל להיות באחד בשבת, מותר לכבס כל השבת כולה, כן? אם זה תשעה באב חל ביום ראשון, אז אחר כך מותר לכבס חופשי כל השבוע. בשני, בשלישי, ברביעי ובחמישי, לפניו אסור, לאחריו מותר, כלומר ביום שישי מותר, חל להיות בערב שבת, מותר לכבס בחמישים מפני כבוד השבת, ולא כיבס בחמישי בשבת, מותר לכבס בערב שבת מנמנחה ולמעלה. כלומר, במצב שהיום לא קורה, שתשעה באב חל ביום שישים, אז מותר לכבס לכבוד שבת, אם הוא לא כיבס ביום חמישי, בסוף היום, לקראת שבת, מנה מנחה ולמעלה. יש בו הערה של הגמרא, לית על הבעיה, ואיתם הרב אח הבר יעקב, כלומר, מי שבאמת, כלומר, יש פה ביקורת, כן, לשון כללה, כלפי מי שמגיע למצב כזה, שהוא צריך לכבס בתשעה באב עצמו, סמוך לשבת. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים בברייתא, חל להיות בשני וחמישי, קוראים שלושה, הוא מפטיר אחד, ובשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד. רבי יוסי אומר, עולם קוראים שלושה ומפטיר אחד. יש פה דעה שאם זה לא שני וחמישי, שזה כמו תמיד שלושה קוראים, אז בתשעה באב קוראים רק קורא אחד. רק קורא אחד, עולה יחיד קורא את כל הקריאה. זה לא נפסק להלכה, היום אין דבר כזה. זה מינימום שלושה עולים. אבל בכל מקרה, ראינו פה במפורש, שאם תשעה באב חל באמצע שבוע, אז אחר כך מותר לכבס. זה היה ממש מפורש בברייתא הזאת. תיובתא דשמואל. אמר לך שמואל תנאי, נכון, הברייתא הזאת באמת, אני לא אצא ממנה טוב, אבל יש מחלוקת תנאי, ויש גם דעה אחרת. תנאי, תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושתה כל צרכו, ומלא השולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. ואסור לספר ולכבס מראש חודש ועד התענית, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אינו אסור אלא אותה שעת שבת בלבד. מביאים פה עוד ברייתא, ותניא אידך ונוהג אבל מראש חודש ועד התענית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אינו אסור אלא אותה שבת בלבד. אז אנחנו רואים פה שיש שלוש דעות, יש דעה אחת שהאבל הוא עד תשעה באב, יש דעה שזה כל השבוע של תשעה באב, כולל אחרי תשעה באב, ויש עוד דעה שזה בכלל כל החודש, כל החודש אב. אז אנחנו רואים פה שבאמת יש דעה, אפילו שתי דעות, שממשיכים את האבלות, גם אחרי תשעה באב, אז זה מתאים לדעת שמואל. אמר ביוחנן, ושלושתם נקרא אחד לרשו, דכתי וישבתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה. כן, אז כן, יש פה אבלות בחג, בחודש ובשבת. מה דמר במחוש, מראש חודש ותענית? מחגה, כלומר ראש חודש נקרא חג, אז מהחג עד תשעה באב עצמו, משביטים את המסוס, כלומר יש אבל. מה דמר כל החודש כולו אסור? מחודשה, כתוב פה חודש. ומה דמר כל השבת כולה אסור? משבתה. כן, זה אמנם לא, זה לא פשט של הפסוקים, כן, כשאומרים חודש, הכוונה בדרך כלל לראש חודש, שבתה זה כנראה שבת עצמה, אבל בכל מקרה, ככה דורשים את הפסוק. אמר רבה, הלכה כרבה לשמעון גמליאל. אז רבה באמת פוסק, רבה פוסק שכל החודש נוהגים אבלות, ואמר רבה הלכה כרבי מאיר. רגע, אז מה זאת אומרת? רבה אמר כרבן שמעון גמליאל, סליחה, טעות, אמר רבה הלכה כרבן שמעון גמליאל, שזה אותה שבת, שזה רק השבוע, לא כל החודש, אבל כן, כל השבוע. ואמר רבה הלכה כרבי מאיר, רגע, איך זה יכול להיות? רבה פסק גם שזה שבוע שחל בו, וגם ראש חודש עד התענית, ותרוויו לכולה, הוא צריכה. דאי שמועין הלכה כרבי מאיר, רבה מן אפילו מראש חודש. כמה שמועין הלכה כרבן שמעון גמליאל. ויש שמועין הלכה כרבן שמעון גמליאל, רבה מן אפילו הלכה רב, כמה שמועין הלכה כרבי מאיר. יש פה מקרה מעניין שרבה בעצם לוקח את הכולה מכל דעה. הוא אומר שזה לא מראש חודש, אלא רק באותו שבוע, אבל זה עדיין עד התענית ולא אחרי זה. יוצא מזה כמו דעת רב, שבאמת שבוע שחל בו, זה מתחילת השבוע עד תשעה באב, ולא אחרי תשעה באב, זה מה שנפסק בגמרא. אחר כך יש עוד מנהגים, כאמור. ערב תשעה באב לא חל בשני תבשילים, אנחנו מדברים פה עכשיו על הארוחה המפסקת, שהיא מוגבלת לשני לפחות משני תבשילין. אמר רב יהודה, כן, במשנה לא קוראים לזה ארוחה מפסקת, כתוב ערב תשעה באב. אמר רב יהודה, לא שנו אלא משש שעות ולמעלה, אבל משש שעות ולמטה מותר. כלומר, בעצם רק מחצי היום, אז יש את ההגבלה הזאת שלא יוכל שני תבשילין. אמר רב יהודה, לא שנו אלא בסעודה מפסיק בה, אבל בסעודה שלא מפסיק בה, מותר. ותבואו לכולה. כן, שוב, יש פה שתי פסיקות הלכה ששתיהן לכולה. הוא צריך עדי שמועין בסעודה מפסיק בה, הווה מן אפילו משש שעות ולמטה. כמה שמלן משש שעות ולמעלה. ויש שמועין משש שעות ולמעלה, הווה מן אפילו בסעודה שלא מפסיק בה, כמה שמלן בסעודה המפסיק בה. כן? אז באמת שתי הפסיקות הללו מצמצמות את האיסור לכל שני תבשילים בערב תשע באב. זה רק מהצהריים, משש שעות והלאה, ורק בסעודה שמפסיק בה. כלומר, אם מישהו אוכל סעודה מפסקת בבוקר, אז הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה. שיהיה לו בהצלחה אם הוא אוכל סעודה מפסקת בבוקר. ומי שאוכל ארוחה רגילה, כן, באדם אוכל אחרי צהריים ארוחה, הוא לא צריך להגביל אותה, אלא רק ארוחה מפסקת שהיא משש שעות והלאה, היא צריכה להיות מפחות משני תבשילים. יש לנו ברייתות שמחזקות את זה. תניה קדישנה קמה, תניה קדישנה בתרה, תניה קדישנה בתרה, סועד ערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, מותר לאכול בשר ולשתות יין. כן, שוב, לפי הדין הזה, אפשר אפילו בשר ויין בערב תשעה באב. ואם לאו, אסור לאכול בשר ולשתות יין. כלומר, אם יש לו עוד סעודה בתכנון, וזאת לא ארוחה מפסקת שלו, אז מותר לו, אין הגבלה על האוכל שלו, ואפילו מותר לו בשר ויין. שוב, זה דין הגמרא, אנחנו לא מדברים על המנהגים שנפסקו בדורות הבאים. תניה קדישנה קמה, ערב תשעה באב לא אוכל דלב שני תבשילין, לא אוכל בשר ולא שתה יין. רבן שמעון גמליאל אומר, ישנה. אמר רבי יהודה, כיצד משנה? אם היה רגיל לאכול שני תבשילין, יאכל מין אחד. ואם היה, אז קודם כל, מין אחד במקום שני תבשילים. ויש פה עוד הגבלות, אם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, סעוד בחמישה, כן, פחות אנשים. היה רגיל לשתות עשרה כוסות, שותה חמישה כוסות. ופה, מה שקשור למה שאמרנו קודם, בבית דברים אמורים, משש שעות ולמעלה, אבל משש שעות ולמטה, מותר, כן, אז הגבלה הזאת של התבשילים, זה רק משש שעות ועלה. תן יעידך, ערב תשע באב, לא אוכל אדם של תבשילים, לא אוכל בשר, לא שתה יין, שני ביר ומאיר, וחכמים אומרים, ישנה. ומעט בשר וביין, כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, יאכל חצי ליטרה. היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין. ואם לא רגיל כל עיקר, אסור. רבה שימון וגמליאל אומר, אם היה רגיל לאכול סנון ומליח אחר סעודתו, הרשות בידו. כן, מי שנוהג לאכול בשר מליח או צנון אחרי הסעודה, זה נחשב כאילו תוספת, זה לא נחשב עוד תבשיל בסעודה, ולכן מותר להוסיף את זה. תניה אידך, כלשהו משום תשעה באב, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין. כלומר, ההגבלה של בשר ויין זה דווקא ברוכה שהיא לקראת תשעה באב, ואסור לרחוץ. וכל מי שאינו משום תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות יין, ואסור לרחוץ. כן, במקרים, במצבים אחרים, כן, בארוחה שלפני הארוחה מפסקת, אז אין הגבלה על בשר ויין, אבל עדיין אסור ללחוץ. רש"י מביא פה עוד פירוש, שפה אין הכוונה לארוחה של ארוחה מפסקת, אלא בתעניות אחרות. אבל בכל מקרה יש פה כמה ברייתות על אותו עיקרון, שדווקא משש שעות ועלה, ודווקא בסעודה המפסקת יש את ההגבלות האלה. רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר משום אביו, שזה רבי יוסי, כל שעה שמותר לאכול בשר, מותר לרחוץ. אז הוא חולק על זה, הוא אומר שאם אפשר לאכול עדיין בשר ויין, אז אפשר גם לרחוץ עד תשעה באב עצמו. עכשיו אנחנו עוברים, כן, דיברנו על המנהגי העבדות לקראת תשעה באב, עכשיו אנחנו מדברים על תשעה באב עצמו. תנו רבנן כל, וזה באמת השיא, שיא של האבל והצער והתענית של המסכת, ועל דאגה יהיה לנו עוד נחמה בסוף. תנו רבנן כל מצוות הנהוגות באבל, נהוגות בתשעה באב, אסור באכילה ובשתייה ובשיחה, ובנילת הסנדל, כן, זה נעלי אור, ותשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה ובתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות, אבל קראו במקום שאינו רגיל לקרוא, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות. כלומר, אפשר ללמוד תורה, כמי שלפעמים מרגיש הלימוד הלא רגיל שלו, הלימוד הלא שקרתי שלו גורם לו צער, באמת יש בזה משהו, כי לפי הדעה הזאת, תכף נראה דעה אחרת, לפי הדעה הזאת מותר, מותר ללמוד תורה לא איפה שהוא רגיל. לא, כלומר, לא במקום, לא בספרים שהוא רגיל לקרוא. וקורא בקינות ביוב, קינות זה איכה, ביוב ודברים הרעים שבירמיה, כלומר, פרקי הפורענות שבירמיה. ותינוקו של בית רבן, בית הלימבו. ולמה כל הרבלות האלה ללימוד תורה, משום שנאמר פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. כן, כיוון שהם, כיוון שהתורה היא משמחת, אז, אז אסור בעצם לעסוק בה בתשעה באב, חוץ מהדברים שיש בהם צער. לא יאכל בשר ולא ישתה יין. סליחה, אנחנו דילגנו. רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות. רבי יהודה חולק על האמירה הזאת שאפשר ללמוד במקום שאתה לא רגיל וזה גורם צער. לא, רבי יהודה אומר, לא לומדים בכלל, חוץ מדברים שהם באמת קשים ומצערים, קורא באיוב וקינות ובדברים הרעים של ביהו, שברמיהו, וכאמור, תינוקו של בית רבן בית הלימבו, משום שנאמר, פיקודי השם ישרים משמחי לב. מההגבלה הזאת בתשעה באב נוכל ללמוד כמה דברי התורה אמורים יכולים לשמח אותנו, לעודד אותנו בכל יום אחר בשנה. לא אוכל בשר ולא שתה יין, טענה אף אוכלו בשר מליח, ושתה יין נגידו, כן, בשר מלוח מאוד, ויין שהוא חדש ישר מהגת, זה לא כמו בשר ויין, לא, כן, אנחנו מדברים עכשיו כמובן לא על תשעה באב, אלא לפני כן, מתי שיש את האיסורים של בשר ויין, שזה, כמו שאמרנו בארוחה המפסקת, בשר מליח, עד כמה, אמר רב חינן בר כהנא, משמיד שמואל, כל זמן שהוא כשלמים. כן, כמו שקורבן השלמים, הוא לא, אוכלים אותו למשך לא יותר משני ימים ולילה אחד, אז ככה גם בשר מלוח, שמלחו אותו לא יותר משני ימים ולילה אחד, זה בשר רגיל, מליחה בשיעור הזמן של מעבר לזה, זה כבר נחשב בשר מלוח. ויין מגיתו, עד כמה כל הזמן שהוא תוסס, זה נחשב עדיין יין חדש מגיתו. תנת, יין תוסס, אין בו משום, יין תוסס, אין בו משום גילוי. כן, יש בעיה עם יין שהוא יין מגולה, שככה נשאר פתוח בלי כיסוי, ביין תוסס אין את הבעיה הזאת, וכמה ציסתו? שלושה ימים. אמר רבי יהודה, אמר רב, כוח היה מנגול של רבי יהודה ברבי אילאי, ערב תשע באב הבינו לו פת חריבה במלח. ויושב בין תנור לקיריים, אנחנו בלמת עמוד ב', וכן, יושב בתנור לקיריים, לא יושב בסלון, לא על הספה, ממש במקום הכי מאפן במטבח, ואוכל ושותה על הקיטון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. וזה ככה צריך להרגיש בארוחה מפסקת של תשעה באב, כמו, באמת כמו כשמישהו מת, לא עלינו. תנן הטה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין. אז מן הדין זה תלוי במנהג. ובכל מקום, תלמידי חכמים בטלים. תלמידי חכמים הם לא תלויים במקום, הם אמורים לא לעשות מלאכה בתשעה באב, בכל מקרה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. לא רק תלמיד חכם, אלא כל אחד אדם צריך לא לעשות מלאכה בתשעה באב. תנן המיחי, ברית הנוספת כזאת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם, כדי שיתענה. תניא אידך, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים, שלא נחשוב שזה פחות חמור. רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. והחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש, כל המתאבלים עליה, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. תנא מיחי, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם. עצמותם, סליחה. כן, רש"י אומר שאין הכוונה לתשעה באב עצמו, כי בתשעה באב לא אוכלים ולא שותים בכלל, אלא לערב תשעה באב. בכל מקרה, אנחנו רואים פה כמה חשוב להתאבל, ורצוי גם לא לעשות מלאכה בתשעה באב, ומי שמתאבל על תשעה באב זוכה ורואה בשמחתה של ירושלים, אז גם מי שלמד את כל הסוגיות האלה על אבלות, מגיע לו גם סוגיה אחת שמחה, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה של ט"ו באב, כמעט כמעט לט"ו באב, ממש עוד רגע, יש לנו עוד כמה שורות של תשעה באב, רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו חכמים. כן, יש גבול גם למה שמחייבים משום אבלות. רבי יהודה אומר גם שלא לא נשען על מיטה, אלא נהפוך את המיטה. חכמים אמרו לא, זה לא. תני אמרו לרבי יהודה, לדבריך, עוברות ומניקות, מה תהיה להן? כן, עוברות ומניקות יכולות לא לאכול, אבל לא לישון נורמלי, איך הן יכולות? אמר להם אפני לא אמרתי, אלא ביכול. כלומר, רבי יהודה אומר, בסדר, גם אני לא התכוונתי לגזור את זה על כל אחד, אלא על מי שמסוגל. תני נמי, אחי, יש עוד ברייתא. מודה רבי יהודה לחכמים בשנו יכול, ומודים לחכמים רבי יהודה ביכול. אז רגע, איפה המחלוקת פה? כולם מסכימים שמתי שיכול לכפה את המיטה, ומתי שאינו יכול לא לכפה את המיטה. אבל חשבנו שיש פה מחלוקת, איפה המחלוקת? מהי ביניו? איקה ביניו הוא שאר מיטות. לפי זה בעצם המחלוקת היא לא אם כופים את המיטה או לא, אלא מה עושים עם מיטות אחרות בבית. כדתניא, כשאמרו לכפות את המיטה, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטות כולנו כופים. כן, אז לפי, זה לפי רבי יהודה, וכך אומרים, לא צריך לכפות מיטות אחרות. המערב ההלכתה, קטנה דידן, ולא דולו חכמים כל עיקר. אז ראינו ברייתות אחרות שמקרבות בין דעת רבי יהודה לדעת חכמים, אבל רב אומר שלהלכה, כמו המשנה שלנו, שבאמת יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, מחלוקת ממש, מחלוקת קיצונית, שחכמים אומרים שלכפות את המיטה, להפוך את המיטה ולא לישון רגיל, זה גבול, זה כבר, זה אנחנו כבר לא מחייבים בתשעה באב, וכן, מותר ללכת לישון על מיטה. כן, אז זה הדבר האחרון שראינו בתשעה באב, זה הגבול גזרה של האבלות, מה חכמים כבר לא גזרו, ומכאן אנחנו עוברים לט"ו באב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, זה ראינו במשנה. טוב, הגמרא אומרת, הגמרא, כן, זה פעם ראשונה שהמשנה מפגישה אותנו עם ט"ו באב, אז מאיפה זה בא לנו פתאום? כלומר, מפגישה אותנו עם ט"ו באב במשמעות הזאת שלו. אז הגמרא שואלת, מי שלמה יום הכיפורים, שהוא מדעיד בסליחה ומחילה, אנחנו מבינים שזה יום טוב, יום שיתנו בו לוחות האחרונות, אלא ט"ו באב מה היא? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, פה יש כמה דברים שקרו בט"ו באב, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, מה ידרו שזה הדבר שציווה השם לבנות לפחד, זאת אומרת, דבר זה לא ינהג אלא בדור זה. כשבאו במדבר, כשבנות לפחד, קיבלו את הזכות לרשת נחלה במקום אבא שלהם שמת בלי בנים, כן, בדרך כלל רק בן יורש, ובנו סלפחד, כיוון שלא היה להם אח בן, אז הן ירשו גם כן. אחר כך באו בני יוסף ואמרו, רגע, עכשיו בנו סלפחד הולכות להתחתן עכשיו, וברגע אם הן הולכות להתחתן עם מישהו משבט אחר, בעצם הנחלה שלהן תעבור מהשבט שלנו לשבט אחר, ובגלל זה נקבע שבנו סלפחד חייבות להתחתן עם מי שהן רוצות, אבל מהשבט שלהן. ואז בעצם בתקופה שבה בני ישראל התנחלו בארץ, כל אחד היה יכול כל אחת שירשה נחלה, כי לא היו בנים במשפחה, לא היו לאחים, הייתה חייבת להתחתן עם בני אותו השבט, כדי שכל שבט ישמור לנחלה שלו. אבל חכמים דרשו שאחרי שעם ישראל התנחל כל אחד בנחלתו, אז שוב לא צריך לחשוש שנחלות תעבורנה משבט לשבט אחר, ואז כל אחד יכול להתחתן עם מי שהיא רוצה, עם איזה שבט שהיא רוצה. והיום, זה קרה בט"ו באב, היום הזה שהותרו שבטים לבוא זה בזה, ששבטים יכולים להתחתן אחד עם השני ללא הגבלה, בלי מגזריות, בלי שבטיות, זה יום טוב. עוד דברים נוספים שקורו בט"ו באב. אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשמע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. מה ידרוש? אמר רב, ממנו ולא מבנינו. אחרי הסיפור של פילגש בגבעה, הייתה ממש מלחמת אחים בין שבט בנימין לשאר העם. בני ישראל נשבעו שהם לא התחתנו עם שבט בנימין. בסוף הם התירו את זה בדרך קצת מוזרה שמתוארת שם, אבל היא קשורה מאוד לעינינו. היה חג בשילו שבו הבנות היו יוצאות לרקוד, ואז הבנים באו ולקחו אותן. בכל מקרה, היום שבו החליטו שמותר ששבט בנימין יכול לבוא בקהל היה ט"ו באב, ואז היה בעצם החג הזה בשילו. אנחנו נראה עוד דברים שקרו בט"ו באב. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר. למאמר, עד שלא קלו מתי מדבר, לא הדיבור עם משה, שנועה והיא כשתם על השם מלחמה למות, וידבר השם אליי היה הדיבור. כן, כל שנה בעצם היו, כן, במשך 40 שנה, מאז חטא המרגלים, שהיה בית תשעה באב, אז אנשים נפטרו במדבר. היום שבו בעצם דור המדבר קלה מלמות, וזה היה בט"ו באב. באותו היום, חוץ מזה שסוף סוף קלו מתי מדבר ומי שנשאר עולה לארץ ישראל, גם חזר והתייחד הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה, שגם הוא היה בהפסקה כל השנים הללו. כן, אבל ידבר השם אליי, זה באמת אחרי שמתו מתי מדבר. אולה אמר, יום שביטל הושע בנעלה פרדיסאות שהושיב ירובעם בנבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל. ואמר לאלה שירצו יעלו במשך כל ימי ממלכת ישראל, ממלכת אפרים, בבית ראשון, כשהמלוכה הייתה מפוצלת, היו מחסומים שמנעו בעצם בני ממלכת ישראל לבוא לחגוג את שלושת הרגלים לעלות לרגל בירושלים שבממלכת יהודה. בזה בעצם נוצר נתק בין ממלכת ישראל ובין בית המקדש. ממילא זה גם חזק את הנתק בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. ברגע שביטלו הושע בן עלי, המלך האחרון של ממלכת ישראל, הוא ביטל את המחסומים, ואז בעצם ניתנה האפשרות לעלות מחדש לבית המקדש, ניתנה גם האפשרות לאחד את הממלכות. שוב, בפועל ממלכת ישראל קרסה, אבל פוטנציאלית זה יכול לקרות. אז זה גם יום של חיבור לבית המקדש, גם יום של אחדות. רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתה לקבורה. ואמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הרוגי ביתה לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. כן, אז ביתה חרבה בתשעה באב, אבל זה שהרוגי ביתה ניתנו לקבורה, זה שהם בכלל היה אפשר לקבור אותם, זה היה אירוע מנחם, שאפילו ברכו על זה הטוב והמטיב. תקנו על זה את ברכת הטוב והמטיב. רב רבי יוסף דאמר התערבה, יום שפסקו מליחות עצים למערכה. כן, רבי אליעזר הגדול אומר, ב-15 באב ואילך תשש כוחה של חמה, ולא יקרותי עצים למערכה לפי שאינן יבשין. מרבנה שבקרו ליום דבר מגל. אז האמת זה לא איזה אירוע היסטורי חד פעמי, אלא בעצם בט"ו באב, כיוון שזה בעצם, זה אחרי שיא הקיץ, השמש כבר פחות חזקה, ואז היו מפסיקים לכרות עצים למערכה, בגלל שעצי המערכה צריכים להיות יבשים. וקראו לזה יום דבר מגל, יום שנשבר כביכול הגרזן, שמפסיקים לכרות את העצים לבית המקדש. מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף, ודלה מוסיף יאסף. מה יאסף? אמר רבי יוסף, תקברי אמי, כן, תקברנו אמו. כלומר, כן, ימות עוד בחיי אמו, ימות צעיר. כלומר, מה זה הדרישה הזאת בעצם? כיוון שאנחנו אחרי אמצע הקיץ, זה אומר שהלילות מתחילים להתארך, וזה זמן שבו אמורים להוסיף בלימוד תורה. אז חוץ מכל מה שאמרנו, כל התאריכים שאמרנו שהם גם מציינים אחדות בעם ישראל, גם מציינים נחמה, כן, היו מתי מדבר, כלום מתי מדבר, נקברו, נחרבה ביתר, אבל ניתנו ביתר לקבורה. זה גם יום של אחדות, גם יום של נחמה, וגם, כמו שאנחנו רואים בעצי המערכה, זה גם יום שככה, אפילו הדין הקשה של שמתבטא בחמסין של חודש אב, אפילו הוא קצת מתמתן, כן, פחות חם, אז זה גם אולי סימן של נחמה, וגם זמן להוסיף בלימוד תורה. טוב, אז מה היו עושים באותו יום? בנות ירושלים היו יוצאות, יש פה גם תיאור בגמרא, תנור הבנן, בת מלך שואלת עם בת כהן גדול, בת כהן גדול עם בת סגן, ובת סגן עם בת משוח מלחמה, ובת משוח מלחמה עם בת כהן נדיעות, וכל ישראל שואלים זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו. כלומר, כל בת בעצם הייתה שואלת בגדים, בגדי לבן למישהי אחרת, כדי שאף אחת לא תתבייש, שאין לה, ואפילו, כן, הבנות של, כן, המשרות הכי בחירות, גם הן היו שואלות זו מזו, ולא אומרות, כן, אני נסיכה, אני לא לובשת צמלה של אף אחת. לא, בת המלך הייתה שואלת מבת כהן גדול, בת כהן גדול שואלת בעצם ממי שמתחתיה. יש את בת הסגן, זה ככה כולם, כן, אפילו בדרגות הכי בחירות, היו שואלות, שאף אחד לא התבייש. כל הכלים טעונים טבילה. אמר בי עזה, אפילו מקופלין ומונחין בקופסה. כן, חלק מהבגדים היו טמאים, אבל כדי למנוע בושה, אז לא היו בודקים הבגד של מי טהור, הבגד של מי טמא, היו מטבילים את כל הבגדים, שוב שאף אחד לא יתבייש. כן, לא כלכלית ולא רוחנית. בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, טענה מי שאין לו אישה נפנה לשם, כן, זה היה יום של זיווגים ושידוחים. מיוחסות שבהן היו אומרות, בחור וכו', כן, יש פה גם פירוט של הגמרא, תנו רבנן יפיפיות שבהן היו אומרות, נו, נכן ליופי, שאינה אלא אישה אלא ליופי, מיוחסות שבהן היו אומרות, נו, נכן למשפחה, לפי שאינה אישה אלא לבנים, מכוערות שבהן היו אומרות, קחו מקרחם על לשום שמיים, ולבד שתעטרונו בזהובים. כן, אז ככה כל אחת, שוב, כמו שאמרנו קודם, שלא יתבייש, שלא יבייש את מי שאין לו, כמו שכל בת יש לה מה ללבוש, וכל בת יש לה, יהיו לה בגדים טבולים וטהורים, אז ככה כל אחת יש לה גם מה להגיד כדי למשוך עליה את הזיווג המיועד, אפילו המכורות יש להם מה להגיד, יש להם טיעון משכנע. אמר אולה בירעם, כן, מביריה. אמר בי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. כן, ראינו את המחולות של בנות ירושלים, אז גם הקדוש ברוך הוא עתיד לבוא יעשה מחול לצדיקים. טוב, מה זאת אומרת מחול? כן, לא בטוח שאנחנו נרקוד במעגל בגן עדן, כן, או הצדיקים שבינינו לפחות, אבל מסבירים שמחול, יש מסבירים שמחול לכוונה, כן, כשאתה רוקד במעגל, אז אין בעצם אנשים שמקדימה ואנשים שמאחורה, כל אחד, היחס שלו למרכז המעגל הוא שווה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא, השכינה תהיה באמצע, וכולם בעצם יהיה להם את היחס שלהם לקדוש ברוך הוא, באותה מידה, באופן שווה, כן, אף אחד לא מסתיר, אף אחד לא קרוב יותר מאף אחד, כולם יש להם את האלכסון שלהם, כולם יש להם את הקו שלהם לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, שלא לבש את מי שאין לו, אז ככה באמת, כל אחד עתיד לגלות, לעתיד לבוא את הקשר שלו, את הזיקה המיוחדת שלו לקדוש ברוך הוא, כן, לומדים את זה, מזה שאומרים, זה השם, כן, הוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד לאחד מראה באצבעו, כן, לומדים את זה מהפסוק זה, השם קיווינו לו, שכל אחד יכול להגיע להשגה כזאת, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא מולו, מהמקום שלו במעגל, מהנקודה שלו במעגל, ואומר, זה השם קיווינו לו. מה בדיוק הפסוק? שוב, זה המשפט האחרון בגמרא, כל אחד יכול להשלים אותו, ולהרגיש שגם הוא, יש לו את הזווית המיוחדת שלו לקדוש ברוך הוא, הנה הוא סיים מסכת, אולי בפעם האלף, אולי בפעם הראשונה, אבל ככה כל אחד יש לו את הנקודה שלו, את האות שלו בתורה, את המסכת שהוא סיים, אפילו אם הוא לבד בבית, יש לו את הקשר המיוחד שלו לבורא עולם. שנזכה, בעזרת השם, לסיים מסכתות, גם בתנאים טובים יותר, ושבזכות הלימוד הזה, שהיה זילוי נשמת סבי יוסף בן רזל, ולרפואה של כל חולי הקורונה, ולרפואת מי שלא חלה, שלא יחלה, ולהצלחת כל עם ישראל, לצאת, בעזרת השם, במשבר הזה, לשמחה, ומשעבוד לגאולה, ומאפלה ליום טוב, ושכל התעניות וכל הצרות יהפכו לימי שמחה, נחמה ואחדות. שרח כוח לכולם.